שלום למאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט השנייה של עולמה של הילדות. ותודה שאתם איתנו. אנחנו בפרק השני של הסדרה השנייה של עולמה של הילדות. הפעם נעסוק בשאלה מהי משמעות הילדות או מהי חשיבות הילדות וכיצד עלינו להתייחס לתקופת החיים הראשונה של כולנו, של הילדים וגם שלנו המבוגרים. למעשה אפשר להגיד שכל הפודקאסט, כל הסדרה הראשונה של הפודקאסט עולמה של הילדות וגם השם עולמה של הילדות, התעסקנו בשאלה הזאת, אבל חשבתי שיהיה נכון לעשות פרק מיוחד על השאלה של הילדות. אז הנה הוא לפניכם. אנחנו ננסה בפרק הזה להבין את הילדות, ובעיקר לעמוד על המשמעות שלה והחשיבות שלה ודווקא לחיים הבוגרים. לנסות ולהבין את הקשר בין הילדות לבגרות. והייתי רוצה לפתוח במין מוטו לשיחה שלנו בציטוט מאת הרב קוק. קצת עברית מורכבת, אבל אני מקווה שנבין אחד את השני. אמנם טובה היא הילדות, נאה וקדושה היא, אבל גם כן חלושה. ולא תוכל לעמוד בפני זרם החיים ההולך ומתגבר. ועל כן זאת חובתנו, לשמור בכל עוז את תומת הילדות וטהרתה, ולהעבירה לאיתה עם כל זוהרה וניקיונה אל תקופת הגדלות. באופן שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה החסרים לה. אבל לא תהין להרוס את היתרונות היקרים של הילדות האהובה והחביבה עדי עד. הרב קוק פה במילים קצת מיליציות אומר למעשה את עיקרי הדברים שאני רוצה לדבר עליהם בפרק הזה. אז נתחיל. אני קודם כל רוצה לעמוד על הבעיה העיקרית או האתגר העיקרי שעומד בפנינו, כאשר אנחנו בכלל רוצים לעסוק בחינוך, וזה קשור מאוד לשאלה של משמעות הילדות. והאתגר הוא כזה, כמעט כל מה שאנחנו עושים היום בתחום החינוך, לצערי, חסר כל קשר לילדים עצמם, להתפתחות שלהם, לשאלות העמוקות שלהם, לצרכים שלהם, ולכל מה שאמור לעזור להם להתפתח ולצמוח כאנשים בוגרים, עצמאיים וחופשיים. מה שאנחנו רואים היום בעיקר בשדה החינוך, קשור קודם כל לרעיונות של המבוגרים על הילד, לשאיפות של המבוגרים, לאידיאלים של המבוגרים, ולתפיסה של המבוגרים, מה צריך לצאת בסופו של דבר מהילדים. ולא פחות, עובדים שם כוחות השוק, תרבות הצריכה, הטכנולוגיה והמדע, שפועלים לתוך עולם הילדים. העולם של הילד עצמו, התפיסה של המציאות, חוויה של החיים של עצמו, המערך של הרגשות שלו, כמעט נעלמו ממה שנקרא היום השיח החינוכי. יותר חמור, נעלמו מהמעשה החינוכי. זאת אומרת שכמעט כל מה שאני לפחות רואה בשדה החינוך היום, התנתק מהילדים. ואת זה בדיוק חייבים לשנות. ולכן הניסיון שאנחנו עושים בפרק הזה, לערוך מסע אל הילדות, להבין את הילדות, לתפוס איך ילדים חווים את העולם ומדוע זה חשוב, המסע הזה הוא כל כך חשוב בעיניי. אנחנו מנסים להתקשר עוד פעם לצרכים העמוקים של הילדים עצמם, לשאלות העמוקות בדרך כלל הלא מודעות של הילדים עצמם, ולקו ההתפתחותי שבו הם נמצאים. עכשיו אנחנו רוצים רגע להבין עוד משהו קטן, לפני שאנחנו מתחילים, שהניסיון להיכנס לתוך עולם הילדים מצריך ויתור מסוים. הוא מחייב מין דילוג או קפיצה מעולם המבוגרים לעולם אחר לגמרי. הרבה מהרעיונות שלנו, התפיסות שלנו, האידיאלים שלנו אפילו, לא יחזיקו מעמד בקפיצה הזאת. אנחנו נכנסים עכשיו למשהו מאוד מאוד זר, מאוד רחוק לרבים מאיתנו, כמעט לכולנו, וזאת קפיצה לא פשוטה. מי יכול לעזור לנו בקפיצה הזאת? קודם כל כמובן הילדים עצמם, שעושים הכל כדי להעביר אלינו המבוגרים את עולמם, את השאלות שלהם, את הצרכים שלהם. דבר שני, כמובן, שהילד הקטן והחמוד, שחי בכל אחת ואחד מאיתנו, ורק מחכה לרגעים שהוא יכול להיחשף, להתעורר ולבוא לידי ביטוי. ולבסוף, ישנם כמובן הרבה מאוד אנשים חשובים, חכמים, פילוסופיים, אנשי רוח, חוקרים, שעשו בעצמה מאמץ מאוד מאוד גדול להיכנס לעולם הילד, וגם הם יכולים לעזור לנו. אז בואו נראה בהתחלה מהם האיכויות של הילדות, של ילדים קטנים. הדבר הראשון שמבדיל את הילד מן המבוגר, לרוב, לפחות עד גיל ההתבגרות, הוא כמובן הגודל שלו. רק לאחר תהליך מאוד ארוך וממושך, מגיעים ילדים לקומה ולמיטות של המבוגרים. הרבה מאוד שנים, ילדים הם קטנים, חלשים, ונתונים למעשה לחסותם של המבוגרים סביבם, לטוב ולרע. ולכך יש השפעות פסיכולוגיות מאוד משמעותיות, עליהם אני אדבר בהמשך. אנחנו פשוט צריכים להבין שילדים חווים את עצמם במשך שנים כקטנים, חלשים וחסרי אונים. אבל הם לא נשארים כך. ובזאת אנחנו נוגעים בעוד מאפיין מאוד מאוד חשוב של תקופת הילדות, והוא הגדילה וההשתנות. הילדות היא תקופת החיים בה האדם גדל ומשתנה במהירות והקצב הגדולים ביותר. כבר בגיל 4 או 5 חודשים מכפילים תינוקות את משקלם. הם משלשים את משקלם לקראת גיל שנה, ואת אורכם בין השנה השנייה לשלישית. לעומת מבוגר שנשאר פחות או יותר באותה מידות, קצת קטן עם הגיל, הילדים גדלים וצומחים ללא הרף. זה גורם לשינויים מאוד מאוד גדולים באיך הם נראים, במבנה שלהם, אבל גם בהרגשה הפנימית שלהם. וכך מביאה איתה הילדות, התקופה הזאת של הילדות, איכות מאוד חשובה של שינוי, התפתחות וצמיחה. חלק מהמהות הפנימית ביותר של מה זה להיות ילד. לאיכות הזאת של ההשתנות והגדילה, קשורה גם התכונה של גמישות ושל רכות, שבהם ניחנים ילדים קטנים. תהליכי הצמיחה והגדילה לא מתרחשים פשוט כך שאיבריו של הילד גדלים, ומה שהופך להיות קטן הופך להיות גדול. הגופניות של הילד שונה לגמרי מזו של האדם הבוגר. והצמיחה שלו מלאה בשינויים ותהפוכות פנימיות שמתרחשות לפעמים בצורות לגמרי לא צפויות. לא פעם קורה לגננת או למורה שממשיכה ללמד את אותם תלמידים שנה אחרי שנה, שבפגישה איתם אחרי החופש הגדול היא כמעט ואינה מכירה לפתע ילד זה או אחר, או ילדה זו או אחרת. השינוי שהילדים עברו בקיץ, חודשיים של חופש גדול, היה כל כך דרמטי שפשוט קשה להכיר אותם. וזאת משום שהילד בכלל, ובעיקר בשנים הראשונות, הוא לגמרי גמיש ורך. במובנים רבים, גופנית, נפשית, מוסרית וגם רוחנית, הוא עדיין לא מעוצב. וזה עוד מאפיין מאוד מאוד חשוב, שמבדיל את הילד מהמבוגר. המבוגר מעצם טבעו מעוצב במידה רבה, בגופו, בנפשו, יש לנו נטיות קבועות, יש לנו דעות, יש לנו הרגלים, יש לנו כיווני מחשבה מסוימים. הילדים לעומתנו מאוד גמישים, בגוף ובנפש, עדיין פתוחים, נוחים להתרשם, לא מקובעים, ויכולים לקבל כל מיני דעות, כל מיני רעיונות, להשתנות פתאום. אפשר גם לומר שילדים מהווים מעין תמונה של כוחות עתידיים, של אפשרויות פתוחות, של פתיחות להמון המון כיוונים רבים ומנוגדים, של גמישות, של זרימה, של גדילה ושל השתנות. בשביל להבין עד כמה ילדים גמישים ורקים, אנחנו רק צריכים לראות את התינוקות שנולדים לעולם עם הפתח המקסים בראש, הפונטנלה, שמתאחה ונסגר לגמרי רק בגיל שנה, לראות ולהבין שהעצמות של תינוקות ושל ילדים קטנים הן לגמרי לגמרי גמישות, זאת לא העצם של האדם המבוגר, לוקח הרבה הרבה שנים עד שהעצם, עד שסחוס, הופך לעצם, למעשה ילדים קטנים יש להם סחוס, אין להם עצם, או ראו למשל את ההשפעות של הסביבה על הילדים. כל דבר שקורה בחוץ, קורה למעשה גם בפנים. הילדים שומעים מוזיקה, היא חודרת לתוך כל ישותם. הילדים תואמים משהו, זה חודר לתוך כל הישות הגופנית שלהם. הגוף והנפש זה בעצם דבר אחד, כל מה שקורה בחוץ חודר פנימה, אין לילדים את המחסומים שיש לנו המבוגרים, את ההגנות שיצרנו לעצמנו, כל מה שקורה בחוץ חודר פנימה, ומעצב את הילדים עד הרמה הגופנית. בילדות הרכה יש כבכל זרימה מתמשכת בין המישור הגופני והנפשי. הרשמים החושיים מעצבים את הרגשות, את התחושות, את מצבי הרוח ואת המחשבות. רק צריכים לחשוב עלינו כמבוגרים במצבים מיוחדים בחיינו. למשל, חוויה מוזיקלית שהשפיעה עלינו מאוד, סרט שריגש ונגע בנו, רגע משמעותי של קרבה גופנית, או חוויות שמושגות תחת השפעות של חומרים כימיים למיניהם. גם כמבוגרים, חוויות חושיות חזקות ומשמעותיות פועלות על המישור הרגשי, ולבסוף גם על המישור הגופני. אם נבין את זה, נבין את העולם של הילדים הרכים. כל תחושה, כל צליל, כל טעימה וכל ריח, מעבירים עבורם עולם שלם של תחושות, מצבים גופניים, רגשות ומצבי רוח. זה למעשה שלמות אחת. נסכם, החוויה הבסיסית של הילדות היא של פתיחות, השתנות, רכות וגמישות של הישות האנושית. מעין שלמות זורמת של גופוניות רכה, סופגת ומתעצבת ללא הרף, שנמצאת באחדות עם נפשיות גמישה, רוחניות פתוחה לכל אפשרות והשפעה. המחשבה החינוכית, בפילוסופיה החינוכית, מצאו העובדות האלו הד בתיאוריה של הדף החלק. במיוחד בפילוסופיה של תקופת ההשכלה, נראה הלוגים רבים שהילד אינו מביא עמו שום דבר עם לידתו. ולמעשה חוויות שנות הילדות הראשונות מעצבות לחלוטין את אופיו ואת תכונותיו. בזמן המודרני המשיכה התיאוריה הזאת בקו ישר לבהביוריזם. ווטסון, אחד מחשובי החוקרים הבהביוריסטים, אמר כך, תן לי תריסר תינוקות בריאים, ואת העולם המיוחד שלי כדי לגדלם, ואני מתחייב לקחת כל ילד שהוא מביניהם, ולהכשיר אותו להיות רופא, עורך דין, אומן, סוחר, מקבץ נדבות או גנב, בלי שום קשר לנטיות, לכישרונות ולמוצא שלו. אני אישית לא מקבל את התיאוריה הזאת, אני חושב שילדים נולדים עם מטען אינדיבידואלי, רוחני, שאם הם עוברים את החינוך הראוי, יכול לכוון אותם וצריך לכוון אותם בהמשך חייהם, אבל אין ספק שההוגים האלה, הפילוסופים האלה, תפסו קו חינוכי התפתחותי מאוד משמעותי, והוא הרכות והפתיחות הכל כך גדולים של הישות האנושית בתחילת דרכה. מכאן גם ההשפעות העצומות שלנו כמבוגרים על העיצוב של הילדים. דמיינו ילדה בת 3, הולכת לטיול בטבע עם משפחתה. וראו כיצד היא רצה, מדלגת, מקפצת בין העצים ובשדות, בין האבנים. עכשיו דמיינו ילד בן 10, שהולך בעיר זרה ומתבונן בחנויות הרעבה ברחוב, באנשים סביב, מקשיב לדיבור הזר וחווה את המנהגים המיוחדים של אותה תרבות. כעת חשבו על נערה בת 16 במופע מוזיקלי, מקשיבה, מעריצה, שרה ורוקדת. ועכשיו דמיינו אדם מבוגר, בין 40-50, באותם סיטואציות. מתוך עוצמה תעלה איכות נוספת שקשורה לילדות, ולפתיחות הכל כך גדולה של הילדים, והיא הסקרנות. הילד מטבעו, כפי שראינו, פתוח לגמרי לסביבתו. לעומת המבוגרים, שהרבה פעמים אנחנו קצת סגורים בתוך עצמנו, רק לעתים מאוד נדירות יוצאים מעצמנו, ושכבר יודעים כל כך הרבה דברים על כל כך הרבה דברים, וכבר חווינו וראינו כל כך הרבה, הילדים נמצאים כביכול מחוץ לעצמם. עם האבנים, הפרחים, החברים, האנשים, הזמרים, המוזיקה, הקצב, הם לא יודעים הרבה. הם עוד לא חוו הרבה, הם עוד לא ראו הכל, ובהתפתחות בריאה הם רוצים לדעת, לראות, לחוות, להבין. במילה אחת, הם סקרנים. הסקרנות מבטאת צורה יפה ביותר, פתיחות, קבלה וזרימה חופשית עם העולם. הסקרנות היא מהווה גם את הבסיס לכך שהילדים הצעירים לומדים ללא הרף. היא כביכול השאר דרכו זרומות החוויות לנפש הילד, ממלאות אותו, מזינות אותו, והופכות אותו לאחר זמן למה שהינו כאדם. ללא אותה סקרנות, לא נוכל ללמוד ולהפנים כל כך הרבה מכל מה שנמצא סביבנו כתרבות בגיל הצעיר. תחשבו כמה לומדים ילדים קטנים בשנים הראשונות. איזה כמות עצומה של עובדות, של דברים, של תנאים, של הרגלים בכל תחומי החיים. לעולם לא נוכל ללמוד כאנשים מבוגרים כל כך הרבה, בזמן כה קצר, כמו שעושים זאת הילדים הרכים. רכישת שפה, מיומנויות גופניות, התנהגות חברתית, הכרת חפצים ומכשירים, הכרת הטבע, הילד רוכש את כל הדברים האלה במהירות עצומה וללא כל מאמץ. חשבו רק איך ילדים קטנים לומדים שפות. לעולם לא נוכל ללמוד שפות כמו ילדים קטנים, אנחנו כמבוגרים. והסוד היא תמיד הסקרנות. והתשתית עליה יושבת הסקרנות, היא העובדה שהילדים מאוחדים עם העולם, נמצאים בזרימה עם כל מה שנמצא מסביבם. לאותן איכויות, פתיחות, גמישות, גדילה, השתנות וסקרנות, קשור מאוד, עוד פן מאוד חשוב, עוד מישור מאוד חשוב של כמעט כל הילדים בגיל הצעיר, וזה הפן היצירתי. כל מי שעובד עם ילדים יודע שלמעשה כל ילד הוא אומן, שבכל ילדה מפעם מעיין היצירה, שכל הילדים מלאים וקדושים בכוחות של התהוות ובנייה. וגם במובן הזה, ילדים שונים ממבוגרים. נכון, יש מבוגרים ברי מזל ששמרו על משהו מהיצירתיות הזאת, ויכולים ליצור בדרך כלל בתחום אחד או בכמה תחומים מצומצמים. אבל הילדים לא סגורים ומכוונים עדיין לתחום אחד או אחר. הם יכולים לממש את כוחות היצירה שלהם בכל התחומים, בהמון המון מישורים. כמובן שהמעיין הזה של היצירה יכול להיסתם, יכול להיחלש, יכול להיות מוכבה, אבל זו תמיד תהיה תוצאה של נסיבות חיים קשות. והיא לא נובעת מתוך הפן הטבעי, התנאים הטבעיים והפנימיים של הילדים עצמם. שם שהילד גמיש ורח מבחינה גופנית, כמו שאמרנו, הוא גם גמיש ורח בנפשו, והגמישות הזאת היא למעשה הבסיס ליצירתיות. זאת מתנה עצומה שכל ילד מביא, ואנחנו כמבוגרים חייבים לראות איך אנחנו יכולים לטפח את המתנה הזאת, להזין אותה ולשמור עליה. כוחות היצירה האלו שמפעמים בכל ילדה וילד, מובילים אותנו לדבר שמבטא אולי יותר מכל את כל מה שאמרנו עד עכשיו, וזה המשחק. מה זה בעצם המשחק? אם לא ביטוי לכוחות יצירה ודמיון שמחפשים נתיב, מחפשים להתגשם, מחפשים ביטוי. על המשחק והמשמעות העצומה שלו, הרחבתי בפרק בפני עצמו. עכשיו אני רק אציין את העובדה שהמייחד את הפעילות המשחקית, קודם כל, הדבר המאוד מעניין, שהיא חסרת תכלית. המשחק מהווה מטרה בפני עצמו. אין לו מטרה מעבר לעצמו. במידה ואנחנו משחקים באמת, אנחנו לא עושים זאת למען משהו שאינו מחוץ למשחק. ואם אנחנו עושים את זה, סימן שהמבוגרים יתערבו במשחקי הילדים. זאת אומרת, אנחנו כבר נוגעים במשחקי מבוגרים, שהרבה פעמים יש להם תכלית, לנצח, להרוויח כסף, וכן הלאה וכן הלאה. אצל ילדים, המשחק היא פעילות שמוכלת בתוך עצמה, והיא פשוט נותנת ביטוי לכוחות היצירה של הילד. כמבוגרים, לכוחות היצירה של הילד שנמצא בתוכנו. ולסיום, רק נזכיר כמובן את כוחות הדמיון האינסופיים של הילדים. הדמיון הוא פשוט ביטוי מחשבתי, קוגניטיבי, שכל מה שאמרנו עד עכשיו. כוחות של יצירה, של פתיחות, של גמישות, של משחק, מוצאים בתחום המחשבתי, במישור המחשבתי, את הביטויים שלהם, את ביטויים בדמיון. ומה מייחד את הדמיון? קודם כל שהוא פתוח, הוא נתון לשינויים, הוא לא מוגבל, הוא נושא איתו עולמות אינסופיים של תמונות פנימיות, של רגש ושל חוויה. הפרפר למשל יכול לדבר, יכול לשיר, יכול לרקוד, העץ יכול לעוף בשמיים, השמש והירח יכולים להחליף מילים, הכוכבים יכולים לחייך וכן הלאה וכן הלאה. הכל הוא מארג של אפשרויות בלתי מוגבלות שתלויות לגמרי בהלכי הנפש של הילדים עצמם. עד עכשיו התעסקנו, ניסינו להבין, ניסינו להעמיק בכוחות הילדות של ילדים צעירים. מתוך כל זה, אנחנו יכולים עכשיו להבין לעומק הרבה יותר רב בתהליך ההתבגרות. מהו תהליך ההתבגרות? קודם כל תהליך של צמצום, סגירה והתקבעות. על מנת לראות את זאת בצורה הבהירה ביותר, אנחנו כמובן יכולים להתבונן בסוף של החיים האנושיים, בזקנה. תקופת הזקנה שופכת אור על תקופת הילדות וכמובן הפוך. ניגודים יכולים תמיד לעזור לנו להבין את התופעה. האדם המבוגר, אמרנו, כבר מעוצב במובנים רבים. כוחות הילדות, פתיחות, גמישות, זרימה, השתנות, יכולים להיות נחלתם של אנשים זקנים. ישנם אנשים זקנים עם אותן איכויות, אבל בדרך כלל יותר במובן הרוחני. הגופניות כבר מאוד נוקשה ומעוצבת, והגיעה לסוף התפתחותה. גם הפן הנפשי יכול להיות מאוד נוקשה בקרב אנשים לאחר גיל העמידה. ההרגלים מנווטים את חיי היומיום, הנפש זורמת כבר בתבניות מאוד מוכרות וקבועות, וכשם שבילדות הילדים, הנפש מכוונת תמיד קדימה, אל העתיד, אל חוויות חדשות, ניסיונות חדשים, אל עבר הלא ידוע והמסקרן, קיימת בזקנה הנטייה הפוכה, להשתקע יותר ויותר בחוויות העבר. אלא שבעוד והחוויה העתידית היא תמיד מלאה תקווה, היא תמיד יש בה חידוש ופתיחות, הרי שחוויות העבר, שלרוב קשורות לזיכרונות של ילדות ונערות, דווקא מעניין, בדרך כלל סגורות, חתומות, ומופיעות שוב ושוב אותו דבר. כך אנחנו שומעים אנשים מבוגרים, זקנים, חוזרים שוב ושוב לאותן חוויות שהתרחשו בצעירות שלהם, ויכולים לספר אותם שוב ושוב, יום אחרי יום, בדיוק אותו דבר, בדיוק באותו אופן. ישנם כמובן אנשים זקנים ולא מעטים, שמביאים עד סוף ימיהם כוחות של התחדשות, יצירתיות וגמישות, אבל זה נובע לרוב מכוחות רוחניים, אינדיבידואליים, שמתגברים כביכול על הנטייה הטבעית של הנפש והגוף. למעשה זה אנשים שנושאים בקרבה משהו מהאיכויות והכוחות של תקופת הילדות. משהו מאותה אווירה של גמישות, יצירתיות, משחקיות וכן הלאה וכן הלאה. ואז הם יביאו עד סוף ימיהם את האיכות המאוד מאוד מיוחדת של יצירה בוגרת, מתחדשת ומלאת חיים, בשילוב עם החוכמה והניסיון של אדם מבוגר. נגיע לכך עוד מעט. אז אני חוזר על כך שתהליך ההתבגרות הוא במובן מסוים תהליך של צמצום, של התקשות, של התקבעות. זה תהליך טוב, זה תהליך בלתי נמנע, הוא חשוב, הוא חייב להתרחש, אבל אנחנו צריכים להבין שיש בו את האלמנט הזה של צמצום והתקשות. כוחות הילדות האינסופיים של הילדים הופכים לידע, למושגים יבשים. שאלות הופכות לתשובות. גמישות הופכת להתקבעות. יצירתיות הופכת לתכליתיות. כאמור, זה לא תהליך שלילי, והוא גם בלתי נמנע, אבל הוא מוביל אותנו לאחת השאלות החשובות ביותר בעולם החינוך, לדעתי, והיא, כיצד עלינו ללוות ילדים, לחנך אותם, על מנת שמשהו מכוחות הילדות יישאר בקרבם עד סוף חייהם. על מנת שהאיכויות היפות האלה שדיברנו עליהם, יישארו גם בבגרותם וגם בזקנתם. על מנת שההתפתחות לא תיסגר, לא תתקבע ולא תצטמצם בגילאים מבוגרים. אני רוצה להביא פה סיפור קטן על אלברט איינשטיין, שאולי יכול להבהיר את הנקודה הזאת מזווית נוספת. פעם בסוף ימיו שאלו אותו, מדוע הוא חושב שדווקא הוא הגיע אל תורת היחסות ולא מדען אחר? איינשטיין ענה, פשוט מאוד. בזמן הלימודים באוניברסיטה הייתי במובנים רבים כמו ילד קטן. וכאשר למדתי את חוקי הפיזיקה, הם נראו לי יותר כשאלות ופחות כתשובות. והמשכתי לחשוב עליהם כשאלות, כעל בעיות פתוחות. וכך הגעתי, בגיל קצת יותר מבוגר, לכיווני חשיבה ולתשובות אחרות, שהן שונות לגמרי ממה שהיה מקובל קודם. אם ניקח את הדברים של איינשטיין, וקצת נכליל אותם, אז הייתי אומר שהרבה מאוד אנשים יצירתיים, שחידשו בתחומים שונים של האנושות, נשארו פתוחים. נשארו במובן מסוים קצת ילדים. ובעזרת הפתיחות הזאת, הגמישות הזאת, הם יכלו להגיע למקומות חדשים שאף אחד לא הגיע אליהם קודם. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא הזה מזווית קצת אחרת, ונגיע לאותה נקודה. לעומת כל החיות, שהילדות שלהם היא מאוד מאוד קצרה, לאדם יש ילדות ארוכה. הוא משמר תקופה מאוד מאוד ארוכה של החיים שלו עבור הילדות. למה? למה דווקא לישות המפותחת ביותר על פני כדור הארץ במובן מסוים, יש גם את הילדות הארוכה ביותר? אני חושב שהתשובה היא, שהאדם, לעומת החיות, יוצר לעצמו מרחב התפתחותי. מה זה מרחב התפתחותי? זה מקום שמשהו שונה וחדש יכול לצמוח. משהו שהוא חייב מקום, חייב זמן. מרחב פנימי, חופשי, משוחרר וגמיש, נותן מקום לשינויים. מאפשר להשפעות שהמקור שלהם יכול להיות בחוץ, יכול להיות גם בפנים, להתממש. מרחב סגור, מכוון רק למטרה אחת. אין זמן, אין מקום, אנחנו מאוד מאוד תכליתיים. מרחב גמיש, פתוח, נותן מקום להתפתחות. החיות הרבה יותר ממוקדות ומכוונות למטרה מסוימת ולתכלית מסוימת מהאדם. גם הגוף שלהם, גם הנפש שלהם, מוצבים כבר עם לידתם לטרוף, לעוף, לשחות, לחפור וכן הלאה. האדם לעומתן שומר גם בגוף וגם בנפש על גמישות ופתיחות, במיוחד בגיל הצעיר כמו שראינו. המרחב החופשי הזה הוא המקום שבו השונות יכולה לבוא לידי ביטוי, שבו הפוטנציאל האינדיבידואלי ששונה מכל אדם, שמייחד כל אדם, יכול לבוא לידי ביטוי ולהתממש. רק במרחב פנימי וחופשי, לאורך זמן משמעותי, יכול האינדיבידואלי לבוא לידי ביטוי, המקורי, האנושי עצמו, שהוא תמיד אישי וייחודי. כך אנחנו יכולים, אני חושב, להבין את המשמעות של הילדות. הילדות היא החלק האנושי ביותר בהתפתחותו של האדם. היא זאת שבמובן מסוים מפרידה בינו לבין החיה. היא התקופה שיוצרת את אותו מרחב פתוח וגמיש, שבו האיכויות האנושיות ביותר יכולות להתממש. זאת היא התקופה שמייחדת אותנו כישויות אנושיות, ויוצרת את מה שאנחנו בסופו של דבר. זאת היא התקופה שנותנת לנו את הזמן לניסויים, לתהיות, לאפשרויות שונות, לטעויות ולנפילות. בקיצור, את החופש. את החופש לממש את האיכויות האנושיות והאינדיבידואליות שתמונות בכל אחת ואחד מאיתנו. עכשיו נניח שהייתה חברה דמיונית מסוימת, שכמובן לא קיימת, שבה תקופת הילדות הייתה מתקצרת והולכת. ילדים צעירים היו מכוונים כבר מהשנים הראשונות לאפיקים מאוד ברורים, מעוצבים, תכליתיים. תהליכי החינוך היו סגורים ומצומצמים. היינו מכניסים את הילדים למרחבים שבולמים את המרחב הפתוח שלהם, שבולמים את הגמישות שלהם, שבולמים את היצירות, את היצירתיות שלהם. אפשר גם להגיד את זה בצורה הפוכה, כוחות הבגרות והזקנה היו מושלכים על הילדים מהגילאים הצעירים ביותר. מה היו השלכות של אותה חברה על בוגריה? אם ניקח את כל מה שאמרנו, המשמעות של קיצור הילדות, של הפיכת ילדים למבוגרים בטרם עת, היא למעשה קיצור הזמן היחיד בהתפתחות, בו יכול האדם בצורה אורגנית ומתאימה לממש את אנושיותו. ילדות קצרה, ילדות בוגרת, ילדות שמסיבות כאלו ואחרות לא מומשה, יוצרת מרחב מוגבל, סגור, להתפתחות של האנושי, של המקורי והאינדיבידואלי. התפתחות בלי ילדות עלולה גם לחזק את הכוחות החייתיים באדם, לסגור את האפשרויות להתפתחות האנושית, ולסכן את הפוטנציאל האישי ביותר והמקורי ביותר של כל ילדה וילד. לעומת זאת, ילדות נכונה, ארוכה, משמעותית, ילדות טבעית, ילדות שאינה נסגרת על ידי כוחות עיצוב בוגרים, יכולה להוות בסיס להמשכם של כוחות הילדות לתוך החיים הבוגרים. זה דבר מאוד מאוד משמעותי בכל המישורים של החיים האנושיים. אדם עם כוחות של ילדות, שעברו כמובן מטמורפוזה ושינוי, יכולים להשתלב עם כוחות של בגרות, יכול כל חייו להמשיך וליצור. יכול להישאר גמיש, ערני ופתוח. אדם כזה גם יכול ליצור איזון ונשימה נכונים בין הצדדים הבוגרים והרציניים שלו לבין הצדדים היותר יצירתיים ומלאי שמחה וכוחות ילדות. אחת מהרצאותיו, ממש ימים ספורים לפני ייסוד בית הספר ולדוב הראשון, ביטא זאת רודולף שטיינר, המייסד של חינוך ולדוב, במילים הבאות. אנחנו חייבים לפתח את הכוחות התמונים בנפש הילד, כך שהם יתפתחו במלוא העוצמה. זאת, על מנת שהאדם בגיל מבוגר יוכל לשאוב מכוחות ילדותו. בימינו מביטים אנשים על ילדותם, ומרגישים את ילדותם ולא יכולים לשאוב ממנה מאומה, משום שכה מעט התפתח בתקופה זו. זה בדיוק האתגר מולו אנחנו עומדים כאנושות כיום. תמונה דמיונית זו של חיים ללא ילדות היא לצערי בכלל לא דמיונית. הילדים שלנו חשופים לתרבות בוגרת, תרבות מעוצבת, בהרבה מאוד מישורים. אני אציין רק כמה מהם. לבוש מאוד בוגר ופרובוקטיבי, חשיפה בלתי מבוקרת למסכים ומדיה, שהיא בפני עצמה מדיום מאוד בוגר, תכנים מאוד אלימים ואירוטיים, לימוד פורמלי בגיל מאוד מאוד צעיר שמתחיל כבר בגן, שיח מאוד מבוגר, מאוד רציונלי עם המבוגרים, ועוד ועוד. החוקרים מציינים את התופעה הזאת בשם אובדן הילדות, שם ספרו המפורסם של ניל פוסטמן, שבהזדמנות זאת אני רוצה מאוד מאוד להמליץ על כל הספרים שלו. אנחנו חיים בתרבות, בה אם לא נעשה מאום, ילדים יעשו מבוגרים בגילאים מאוד מוקדמים. פשוט, משום שכך מתייחסים אליהם. אנחנו מתייחסים לילדים שלנו כאל מבוגרים, והם מתבגרים מהר. חינוך ולדוף, חינוך אנתרופוסופי, עושה את הניסיון ללכת בדרך ההפוכה. אנחנו מנסים לטפח, לכבד ולעודד את כוחות הילדות של הילדים. לשמור תמיד על מימד יצירתי, על עשייה אומנותית, על טיפוח דמיון, על משחקיות, על לימוד, בדיוק באותם תכנים כמו כל בית ספר אחר, אבל דרך לימוד מתודי שמשלב עשייה, יצירה ודמיון. במובן מסוים אפשר לראות את חינוך ולדוף קודם כל, כזרם חינוכי שמקנה לילדים שנמצאים בו את האפשרות להישאר ילדים. לקחת את הזמן ולהיכנס בזמן המתאים להם למרוץ החיים המשוגע בו אנחנו נמצאים. כיצד עושים זאת? דוגמאות יותר מעשיות, יותר מוחשיות, נראה בפרקים הבאים. אני מודה לכם מאוד שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.